Selbst zu Mabifrachim Aduya im Hasili Yavashot Larba Bechama Ulvana Hiyanuya Ufninim Shel Kol Chesed Em La'ata Belibi Yachena Mulcha Adishena כגן של עדנת הערה, בליבי ירחנה, ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה, עומיתנו בכך, ויזכה כל בריאה, לעולם שכולו תורה. אילם גבורת נמנדלה כמריאת היה.
עכשיו מסטר של דיבר
נכנס
לנושא שהוא אולי
הכי עמוק שאנחנו צריכים להתמודד איתו בחיים שלנו, דווקא בפרק על אורך רוח. ופה הוא כבר נכנס לשיטות האולטימטיביות. פה הוא מחפש את הסיבות לדברים. והוא
מתחיל בזה שהוא נכנס לוויכוח עם
אמונות שהיו קיימות בזמנו בהוד
בעתיקה לגבי המקור של הדברים בעולמנו.
אז זה מה שהוא עושה כאן בפסוקים הבאים.
אנחנו נראה בהמשך שהוויכוח הזה מאוד רלוונטי לחיים שלנו כאן ועכשיו. ולכן נקדיש רגע להבין את דבריו של המאסטר. מאסטר שנטידבה מזכיר בעיקר שתיים מן האמונות הרווחות בזמנו.
יש שם הגורם הראשוני.
צובו בטיבטי, שהוא בורא את כל הדברים כביטויים של עצמו.
יש הריבון הנצחי.
דק בטיבטי, הידוע גם בכינוי דק של ריקי קבו. שפירושו הישות המנטלית המקורית. והוא חווה את כל האובייקטים מצידו הוא, מבלי להיות מושפע מכל גורם אחר. שני אלו נחשבים כאילו מעולם לא נוצרו, הם קבועים ואינם משתנים, אך בכל זאת מסוגלים להשפיע וגם להיות מושפעים. בשני המקרים מופיעות ישויות שהן קבועות, בלתי משתנות, ובכל זאת בוראות או חוות את העולם. בהמשך אנחנו נטען שדבר כזה הוא בלתי אפשרי. אך לפני שנעשה זאת, עלינו לדון במושגים הללו. בלימוד הבודיסטי אנחנו מבחינים בין מושגים אלו. וזוהי הבחנה חשובה במיוחד מכיוון שאנחנו שואפים להבין את המושג של ריקות. כמה דוגמאות שממחישות את ההבדלים. א', דוגמה לדבר שהוא משתנה אך קבוע. הדוגמה היא התודעה. התודעה משתנה מרגע לרגע, אולם היא קבועה, במובן שהיא נצחית, אין לה התחלה ואין לה סוף. כל רגע של תודעה נוצר על ידי רגע קודם, ולכן התודעה משתנה מרגע לרגע, וזה נכון אפילו אצל הבודה. ב. דוגמה לדבר קבוע אך בלתי משתנה. הדוגמה היא חלל ריק. הוא אינו משתנה ואין לו סיבה, הוא תמיד היה קיים ותמיד יהיה קיים. הוא יכול להיות תפוס על ידי אובייקט או שלא תפוס על ידי אובייקט. אך בכל מקרה, טבעו לא משתנה. ג. דוגמה לדברים שהם בלתי קבועים והם משתנים. אז זה קל, משרות למשל, או מערכות יחסים רגילות, ארציות. אלה דברים שאינם קבועים. הם כולם הסתיימו יום אחד, והם משתנים מרגע לרגע. ד. דוגמה לדבר שהוא בלתי משתנה ושמסוגל לעשות משהו. דבר כזה ייקרא בטיבטית טקפה גנופו. כאשר טקפה זה בלתי משתנה וגנופו זה דבר מתפקד. ולמעשה בבודיזם אנחנו נטען שאין דבר כזה. מכיוון שאנו עומדים להתווכח בעזרתו של מאסטר שנטידבה עם התפיסות של הישויות הקבועות והבלתי משתנות כמקור לכל דבר בעולמנו, על פי התפיסה של ההודים הקדומים, ראוי שנקדיש רגע להסתכל בנושא של שינוי. מה גורם לדבר להשתנות? אלה הן התנודות באנרגיה של הדבר שיצר אותו, הסיבה שלו. למעשה, בבודהיזם אנחנו אומרים שהמילים דברים משתנים. בטיבטית מיטקפה, דברים נגרמים, בטיבטית דוג'ה, דברים שנוצרים, בטיבטית ג'פה, ודברים שעושים משהו, בטיבטית קנופו, הם כולם מילים מרדפות, ולכולן יש המשמעות של דברים משתנים. כעת אנו מצוידים קצת יותר טוב לפולמוס שלנו. הגורם הראשוני והריבון הנצחי, כל אחד מהם מתואר כישות שמעולם לא נוצרה ושהיא בלתי משתנה ובכל זאת עושה משהו. כגון יוצרת את עצמה ואת העולם במקרה של הגורם הראשוני, או חובה את העולם במקרה של הריבון הנצחי. האם יכולה ישות שכזאת ליצור את עצמה? כמובן שלא, מכיוון שמעצם ההגדרה היא תשתנה על ידי המעשה של יצירת משהו. האם יכולה ישות כזאת ליצור משהו אחר? שוב התשובה היא לא. ישות שבעצמה מעולם לא נוצרה ושאין לה סיבה אינה יכולה ליצור משהו אחר. האם יכולה ישות שמעולם לא נוצרה ושהיא בלתי משתנה לחוות אובייקטים אחרים או להיות מודעת להם? כמו במקרה של הריבון הנצחי? שוב התשובה היא לא, מכיוון שברגע שהיא מודעת לאובייקט שהוא משתנה, או אף מסיטה את המודעות מאובייקט לאובייקט, הרי שהיא משתנה. אלה הם אם כן
פילוסופיות שונות או דתות שונות שהיו קיימות
בתקופתו של מאסטר שנטידבה בהודו, ואשר אמונותיהן אינן עומדות במבחן ההיגיון.
בשבילנו, גורם ראשוני וריבון נצחי, אין לנו כרגע את השמות האלה בחיים שלנו, אבל מסתבר שיש לנו את האחים שלהם, רק במילים אחרות. אנחנו נותנים להם שמות אחרים. אז אני רוצה לנסח את זה במונחים של החשיבה שלנו היום. ופה מדובר על השקפות עולם. השקפות עולם הרווחות בימינו, אצלנו, כאן ועכשיו, על מאיפה באים דברים. ומאוד חשוב להאיר את האור על השקפות העולם האלה, כי רובנו בכלל לא נותנים לעצמנו דין וחשבון מה השקפת העולם שלנו. אנחנו אפילו לא בודקים מה אנחנו חושבים, מאיפה דברים באים. ואז כשהם קוראים, אנחנו מופתעים, אנחנו מתמרמרים, אנחנו סובלים, אנחנו לא מרוצים. באופן כללי, אפשר להגיד שכל אחד מאיתנו בהשקפת העולם שלו נופל לתוך אחת משלוש קטגוריות, ואחרי ששמעתי את זה, אמרתי, לא יכול להיות שזה רק שלוש. כל כך הרבה אנשים, כל אחד חושב אחרת, לא יכול להיות שזה רק שלוש. זה רק שלוש. ויש ארבע וחמש נגזרות של השלוש האלה. אז בעצם זה שלוש, ואחר כך יש וריאציות. השקפת העולם הראשונה, זאת השקפת העולם המדעית. זה המדע. ואולי זה היום משתנה. אבל לפחות פעם הייתה גישה מדעית לספר של סטיבן הוקינס. העולם התחיל בביג בנג. לא היה שום דבר, לא היה כלום, ויש מאין, היה מפץ הגדול. אף אחד לא גרם אותו, בלי סיבה, היה מפץ. אז זאת הגישה של אקראיות. הסיבה שלי יש עכשיו נחדה חמודה, זה בכלל לפני הרבה ביליונים של שנים היה מפץ, והתחילו נוטרונים לעוף באופן אקראי, תנועה טרמודינמית מקרית, והחלקיק הזה פגש את החלקיק הזה והם התחברו ואז נוצר האטום הזה ואחר כך אלה נפגשו ונצרו מולקולות וככה הכל הכל לגמרי מקרי ועכשיו יש לי ילדה חמודה שאני יכולה לאהוב ולחווה הכל מקרי מפץ הגדול הגישה הזאת אומרת שדברים קורים במקרה מקריות מביאה אהבה, מביאה חמלה, מביאה יופי הכל מקרי, הכל תנועה רנדומלית של חלקיקים זה גישה מדעית, אומרת, לא היה כלום, ועכשיו פתאום קרה משהו. במדע עצמו, השיטה המדעית מחפשת סיבות, נכון? אז המדע עצמו, במידה שהוא דוגל בזה, אני לא חושבת שהם היום חושבים ככה, אבל עד לא מזמן הם חשבו ככה, פתאום בונה את הכל על משהו שאין לו סיבה. אז יכול להיות. אתם מסתכלים על זה פעם השנה, אתם אומרים, מוכרח היה להיות משהו, איזשהו מפץ שקדם למפץ הזה. ובאמת אחר כך באה התיאוריה שהיו מפצים, ואחר כך זה נחרב, ואחר כך היה מפץ, ואחר כך זה נחרב. אוקיי. אז כבר המדע בעצמו הגיע לחוסר התכלית של זה, אבל עדיין הגישה המדעית משתמשת בהסתברויות וסטטיסטיקות וכך הלאה, ולא שמשהו לא נכון בתורת ההסתברות או בסטטיסטיקה, הכל שם שריר וקיים, אבל לא עוזר לנו להסביר סיבתיות. עדיין מניח שדברים קורים באיזשהו אופן רנדומלי. זאת גישה אחת. גישה שנייה, זה גישה שמאמינה שיש איזה כוח עליון, יש איזה אל בורא, והוא בורא את העולם כרצונו. הוא לא נברא אף פעם, הוא לא משתנה אף פעם, הוא נצחי, הוא לא משתנה, הוא קבוע, והוא בורא. אני לא חושבת שאדם דתי שרציני באמונה הדתית שלו שייר במקום הזה, אבל הגישה הפשטנית מסתכלת ככה על הדברים. זאת אומרת, יש שם איזו ישות שהיא תמיד הייתה, תמיד תהיה, היא נצחית, היא בלתי משתנה, והיא בורת כרצונה. זה אל רחום וחנון, מלא רחמים, אבל הוא יוצר איידס, והוא יוצר שריפות, והוא יוצר את כל הסבל שלי. אז זאת הגישה של כוח עליון, נצחי, בלתי משתנה, רחום, והוא או היא בורא עולם, בורא סבל. כל בא מהם, מאיכשהו. שוב, אני מאמינה שאדם רציני באמונה שלו הולך הרבה מעבר לראייה הפשטנית הזאת. אבל אני רוצה להצביע עליה, כי הרבה אנשים חושבים כך. אז יש איזה כוח עליון שהוא מחוץ לי, מחוץ לי, והוא יוצר את הדברים האלה. עכשיו, אם הוא בלתי משתנה למשל, הרי ברגע שהוא ברא העולם, אז הוא השתנה, נכון? העולם השתנה. זה לא יכול להיות שמשהו בלתי משתנה יברא משהו. בלתי אפשרי. ברגע שמשהו נברא, העולם השתנה. אם יש כזאת ישות, אז קודם היא הייתה במקום שלא היה בעולם, ועכשיו היא נמצאת במקום שיש בעולם, אז היא השתנתה. אז זה כבר לא יכול להיות. בורא ובלתי משתנה נמצאים בסתירה.
מאסטר שנטידבה אומנם
בא ומתווכח עם אסכולות שהיו בזמנו, אבל הן עדיין קיימות היום. גם היום
הרבה אנשים
חושבים יש איזה כוח עליון, הוא עושה את הדברים. יש גישה שלישית שאומרת שהכל הוא לחלוטין הגיוני. הכל לחלוטין בא מסיבות. יש סיבתיות מושלמת, מדויקת, 100% מדויקת, שעומדת מאחורי כל דבר ודבר בעולם ובחיים שלי. כל דבר ודבר שקורה לי, יש לו סיבה, חייבת להיות לו סיבה. בין אם אני יודעת אותה או מבינה אותה, או בין אם אני לא מבינה אותה. חייבת להיות סיבה. והסיבה הזאת היא לגמרי בהתאם לאיך אני פעלתי בעבר. עד כמה אני הייתי טובה או רעה לאחרים בעבר. היא לגמרי בהתאמה מוחלטת לאיזה זרעים אני זרעתי בעבר. העולם כולו הוא הפשלה של המעשים שלי בעבר. ויש את הפסוק המפורסם באבידה מקושה, ספר עתיק, אומר כל מגוון העולמות מוצאה מן הקרמה, שהיא כל תנועה של תודעה ומה שנובע ממנה. כל מגוון העולמות מוצאה מן הקרמה. מה זה קרמה? קרמה זה כל תנועה במיינד ומה שהתנועה הזאת מביאה. ואמרנו, כל דבר שאני עושה, או אומרת, או חושבת, כל דבר כזה נרשם בתודעה שלי. ברגע שמסתיימת הפעולה, היא משאירה חותם בתודעה שלי. מידת המוטיבציה שמלווה את הפעולה, מידת הרגע שמלווה את הפעולה, עוצמת הכוונה שמלווה את הפעולה, איכות הביצוע של הפעולה, האובייקט שכלפיו היא מבוצעת, כל אלה קובעים את הגוונים ואת העוצמה של הרישום. הרישומים האלה יושבים במיינד שלי לנצח. אי אפשר למחוק אותם עד שהם מפשילים. או שכשהם שלילים אפשר לטהר אותם. הם יושבים שם כמו זרעים שנתמנים להם באדמה. הם בתת מודע, את רוב המחשבות שחשבתי היום, אני לא זוכרת. אבל אותו חלק של התודעה שלי שרושם אותם, מכיל את כל הקרמות האלה. וכשמגיע זמנם, כשנוצרים התנאים, עשינו את האנלוגיה לזרע באדמה ולחות ושמש, כשנוצרים התנאים, הדברים האלה מפשילים, הזרע הזה נובט. מה פירוש הם מפשילים? זה אחראי ליצירת המציאות שלי. ואז קורה משהו בחיים שלי. והדבר שקורה בחיים שלי, הוא לגמרי מתאים בטבע שלו למה שזרעתי. אז אם הייתי נדיבה בעבר, יחזור אליי שאנשים נדיבים כלפיי. אם הייתי אכזרית בעבר, אני אמצא אנשים שמתאכזרים אליי. אם הייתי תוקפנית בעבר, אני אחיה בעולם שיש בו תוקפנות. להפך, אם אני חיה בעולם שיש בו תוקפנות, זה מעיד על זה שאני הייתי תוקפנית לפחות בעבר, אם לא היום. אחרת, אין לתוקפנות הזאת מאיפה לבוא. העץ לא יכול לבוא בלי הזרע. לעומת זה, אם זרעתי את הזרע, כשיווצרו התנאים, הוא ינבוט. וכל דבר שיש כרגע במציאות שלי, בהווה, הוא הפשלה של זרע שנזרע בעבר. ברגע זה אני נמצאת בחדר, יש לי רצפה שתומכת בי, אני לא נופלת לבטן האדמה. מאיזה זרע זה יכול היה להפשיב? מזה שאני תמכתי באחרים. נתתי להם מגורים. וכשזרע אחר מפשיל, כמו למשל יכולתי לתמוך, יכולתי לאפשר מגורים ולא אפשרתי, אז הרצפה תקרוס. כי הרצפה היא לא באה מהקבלן שבנה את הבניין. אתם זוכרים, דיברנו על הצורטונג והפקפה? הצורטונג רואה את הדברים כאילו שהם באו מבחוץ. מאיזשהו חוץ הם באו. הפקפה מבין שהוא יוצר את הכל. הוא לא רק מבין את זה פה, הוא חי את זה. הפקפה מתקדם, ויש שם הרבה דרגות. המיין שלו כל כך חד, שהוא רואה איך הוא יוצר את הרצפה צעד אחרי צעד. הרצפה הולכת לפניו. כל דבר שיש בחיים שלי כרגע הוא הפשלה של זרע מן העבר. וכשזרע רע מפשיל, אז הרצפה תקרוס או התקרה תתמוטט. וכל המקרים האלה שאתם קוראים בעיתון קרס בניין או קרסה תקרה, הם כאלה. כשהקרמה של האנשים האלה מעבר הפשילה, כשהם לא תמכו או נתנו הגנה וכך הלאה. זה יכול לבוא מגלגולים קודמים. יש גרסה רביעית וחמישית. גרסה רביעית זה אדם שפשוט לא מקדיש שום מחשבה. אדם שבכלל לא שואל את השאלה, והוא לא עונה לעצמו, והוא חי כזה במקום של ריק פילוסופי. חשוב מאוד הפילוסופיה, השקפת העולם. כי זה מה שיקבע כמה אני סובלת או לא, או כמה עושר אני משיגה. ודרך אגב, אנחנו מדברים הרבה על סבל, ואתמול הראיתי לכם את הספר בזכות העושר של מתי ריקה, והוא גם מדבר הרבה על סבל. כי הבודה דיבר הרבה על סבל. הבודה דיבר על האמת של הסבל, על המציאות של הסבל בחיים שלנו, והוא דיבר עליה בפירוט רב וברמות שונות, בממדים שונים, והרבה מאנשים שומעים את הטיצ'ינגס האלה על סבל, אומרים, או, הבודיזם רק רוצה להתעסק בסבל, מה אני צריכה לחשוב כך הרבה על סבל, אני מחפשת שמחה בחיים. אבל הוא לא הסתפק באמת הראשונה, הבודה. האמת הראשונה הייתה האמת של הסבל, והאמת השנייה הוא מדבר על המקור לסבל, אבל הוא נתן עוד שתי אמיתות. הוא אמר, יש דרך, אפשר להפסיק את הסבל. ובאמת הרביעית זה איך להפסיק את הסבל, איך למצוא אושר עילאי. וזו המטרה שלנו. המטרה שלנו היא זה לא לנבור בסבל, אלא להבין אותה מספיק כדי שנוכל לעבור לצד השני, כדי לייצר אושר מרבי, אושר עילאי. והאדם שכתב את הספר הזה הוא דוגמה נפלאה למי שמימש חלק ניכר מן הדרך. אני פגשתי את האיש הזה פעם, הוא איש נפלא. הוא צרפתי שהיה פרופסור והפך לנזיר, והוא כבר הרבה שנים נזיר. ואחת הטיסות שלי הפנימיות בארצות הברית היה סרט דוקומנטרי על פרופסור לפסיכולוגיה בוויסקונסין, שעורך מחקרים על עושר. הוא לוקח אנשים, מחבר אותם לאלקטרודות, מכניס אותם למכונת MRI, מראה להם כל מיני תמונות או סיפורים, ומסתכל על התגובה שלהם, ובנה סקאלה, בין אומללות מקסימלית ואושר מרבי, אוקיי? אז יש לו נגיד ממינוס 10 עד 10, מינוס 10 זה הכי אומלל, ו-10 זה הכי מאושר. אז הוא אחרי שבדק הרבה אנשים מכל מיני שכבות של החברה, יצר את הסקאלה הזאת. ואחרי זה הוא בא לעבוד עם הנזירים, והוא היה אחד מהם. בסרט שאני ראיתי דווקא מדובר עליו, אז הוא כבר עשה הרבה מדיטציה על חמלה. בקיצור, הכניסו אותו למכונה הזאת, חיברו אותו לאלקטרודות ואמרו, עכשיו מדיטציה על חמלה. והחוגה קפצה לגמרי מחוץ לסקאלה. הוא שבר את הסקאלה. והוא לא היה יחיד, הזמינו גם נזירים אחרים. מידת העושר שמשיגים בדרך הזאת, היא לא קיימת במציאות היומיומית שלנו. אז זה רק לתת לכם מוטיבציה, למה לעשות את הדרך הזו. אז ארבע בכלל לא חושב וזהו. הוא חי באיזה מין ריק. לא יודע מאיפה באו דברים, ולא אכפת לי מאיפה באו דברים. מה מובטח לו? שהוא יסבול. מוכרח לבוא סבל, כי הוא לא מבין מאיפה הוא בא. הוא מוכרח לבוא. חמש זה אחד ששמע קצת וחשב קצת, שמע קצת מפה, קצת מפה, עיין קצת, קצת שמע שיעורי דרמה, קצת מאמין באלוהים, קצת ככה, קצת ככה, והוא הולך לאחד, שתיים, שלוש, לפי מה שמתאים לו. הוא עובר מאחד לשני, בסדר, קרמה, קרמה, אבל כשקורה להם משהו רע, הם מתפללים לאלוהים. הם לא קונסיסטנטים, או כשפוגעת המסעית, אז בדיוק במקרה הייתי שם והמסעית פגעתי. והם קופצים, הם נעים בין הגישות. מה הבעיה עם זה? גם אדם כזה לא יכול להשתחרר מסבל. הוא לא יכול. כי עד שלא מבינים את הסיבות לסבל, את האמת השנייה של הבודה, אי אפשר להשתחרר מסבל. אי אפשר להגיע לאושר המדהים הזה. אי אפשר להגיע לשם. אדם שמבין שהזרעים שהוא זורע על ידי מעשים שלו, והמחשבות שלו, והאמירה שלו, אם הוא מבין שזה מקור הסבל
והאושר בחייו,
זאת אומרת שאם אני אומר את דיבורים פוגעים או דיבור בוטה או לוקחת בגניבה משהו או הורגת מישהו או מרמה מישהו, כל השורה הזאת של התנהגות בלתי מוסרית שפוגעת בזולת, אם אני מבינה שכתוצאה מכל פעולה כזאת נזרע זרע ושהוא חייב להפשיל, כי מה שנזרח היה במוקדם או במאוחר להפשיל, ולא רק זה, אלא הדברים האלה מתעצמים, כמו שהעץ יותר גדול מהזרע, הם יהיו הרבה יותר גדולים ממה שעשיתי אני. הוא מתחיל להיות זהיר מאוד. הוא מתחיל מאוד להתבונן במיין שלו, הוא מתחיל לשמור על הנדרים, הוא מתחיל לשמור על האתיקה שלו ועל המוסר שלו. הוא ימנע בכל כוחו מלפגוע בזולת, ולהפך, הוא יחפש כל דרך להיטיב עם הזולת. כי זה לא רק אם אני לא אפגע אז לא תבוא אליי פגיעה, אבל אם אני איטיב יבוא לי טוב. האם אדם כזה בהכרח יהיה מאושר ברגע זה? לא. אנחנו מכירים כולנו אנשים טובים שסובלים. אז עוד קטע שבא עם התורה הזאת, זה שיש פער זמן בין הסיבה לתוצאה. בדיוק כמו שברגע שנזרע הזרע עוד אין עץ. צריך לתת זמן לתוצאה להפשיל. ותמיד יש פער זמן, ופער הזמן הזה לפעמים יכול להיות מאוד ארוך, לפעמים זה יכול להיות גלגולים שונים, ולכן אנחנו לא רואים, ולכן הבורות שלנו, כי הסיבה יכולנו לנטוע בגלגול קודם, והתוצאה אני קוצרת עכשיו. כל תינוק שנולד חולה, הוא כבר בא עם זרעים מעבר. להפך, תינוק שנולד בריא, גם הוא זרע זרעים שהפשילו, פשוט הפשילו אלה ולא אלה. זה הכל. הכל הפשלה מן העבר. וזאת הטרגדיה. בגלל פער זמן הזה אנחנו לא מקשרים בין מה שאני עושה עכשיו ובין מה שיבוא לי. כי התוצאה היא אף פעם לא בהווה. ואם התוצאה היא אף פעם לא בהווה, מה זה אומר? זה אומר שלהווה אין לי שליטה. כשקורה לי עכשיו משהו לא נעים, אין לי מה לעשות עם זה עכשיו. אני לא יכולה לשלוט בזה עכשיו, כי זה בא מן העבר. זה העץ כבר פה. אני לא יכולה לדחוף אותו בחזרה לבלות. אל תצמח לי פה. זה כבר פה, זה כבר מאוחר. אנשים באים כשזה כבר קורה להם, ואז הם באים ומבקשים עזרה, זה מאוחר. צריך להתחיל לזרוע את הזרעים עכשיו, וזה יקבע את העתיד. אז בכל זאת, מה אני יכולה לעשות כשקורה לי משהו נעים? אז אנחנו אומרים, הכל בא מקרמה, גם פה יש תקנה קצת. יש תקנה שאדם קורא לו משהו, והוא למד להגיד, ובא מקרמה. זה בפני עצמו גם לא ישחרר. אז עכשיו יש לי מילה חדשה להגיד קרמה, זה גם לא ישחרר. אני צריכה להבין בדיוק מה פירוש שזה בא מקרמה. זה בא מקרמה במובן הזה, מה שאני עושה עכשיו, מה שאני אומרת עכשיו, מה שאני חושבת עכשיו, כל המחשבות. ישירו חותם, ישירו זרע, וכשהזרע הזה ינבוט, זה מה שיקבע את איכות החיים שלי, את איכות החוויה שלי, את הכל סביבי. את הגוף שלי, את המיינד שלי, כמה אני שמחה, כמה אני עצובה. כמה יש לי בבנק, מה קורה בסביבה שלי, הכל ייקבע על ידי מה שאני עושה עכשיו. ומה שעשיתי בעבר שעוד לא תיהרתי. אבל אין לי שליטה על התוצאה עכשיו, אין לי מה לעשות איתה. היא כבר נקבעה. לא על ידי איזה גורל אכזר, לא על ידי איזה כוח עליון, לא באופן מקרי, על ידי מה שאני עצמי עשיתי בעבר. אבל זה כבר קרה. עכשיו, אם זה עוד לא הרג אותי, עכשיו אני יכולה לנסות לשנות את דרכי, להתחיל להקפיד, ללמוד מה אני כן צריכה לעשות, מה אני צריכה להפסיק לעשות, וזה הרבה לימוד. ללמוד להיות מוסרי בצורה עמוקה, כולנו כשרוצים לשמור נדרים או לשמור מצוות, יודעים. זה הרבה לימוד והשקעה לראות איך לחיות בצורה טהורה. זאת עבודה. איך תשתכנעו שזה נכון? אז יש לנו ניסוי מדעי שאתם יכולים לעשות. לומדים את עשרת הנדרים, שזה הבסיס. מאוד דומים בהתחלה לעשרת הדיברות. לא לרצוח, לא לגנוב. לא לרצוח, בוא במובן, לא להרוג אף אחד. גם לא ג'וקים, גם לא נמלים. לא לפגוע בשום יצור חי. לא לפגוע בחיים. לא לגנוב, לא לקחת שום דבר שלא ניתן לכם בלי רשות. לשמור על המיניות שלכם שלא תגרום פגיעה באף אחד. להשתמש בזהירות במיניות שלכם. בתבונה. אלה שלושה של התנהגות של גוף. אחר כך יש ארבעה שקשורים בדיבור. לדבר אמת. לא להשאיר רושם מוטעה באופן מכוון. כי לפעמים אנחנו יכולים לא לשקר עם הפה, אבל להשאיר את השני עם רושם לא נכון במכוון. לאנשים שרוצים יכולים לעשות כל מיני טריקים כדי לעשות את זה. ברגע שאתם יודעים שהוא הלך מכם ברושם מוטעה ואתם לא תורכים לתקן את הרושם, אתם צברתם קרמה של שקר. מה התוצאה של שקר? ישקרו לכם או ירמו אתכם בעתיד. אתם תחיו בפחד, אתם עלולים בגידול הבא להיוולד כבעל חיים שכל הזמן מפחד מימים מאחוריו. יש תוצאות אישיות, יש תוצאות סביבתיות, יש תוצאות לגידול הבא, וכל מעשה כזה יש. דוגמה, דיבור גס, כללות, צעקות, משהו שלא נעים. מה התוצאה של זה? א', תשמעו אתם את זה. ב', סביבתית, אתם תחיו בסביבה שיש בה אבנים חדות או קוצים או דברים כאלה. ודברים יותר גרועים, יבולים שלא נושאים פרי, דברים כאלה. דיבור מפלג, כמו רכילות, כמו הוצאת דיבה, כמו השמצה. מה יביא דיבור מפלג? ישאיר אתכם לבד. ברבות השנים, זה לא קורה בין רגע. זה לוקח לקרמה זמן להפשיל. אדם שמאמץ לעצמו צורת התנהגות כזאת, בהדרגה בהדרגה, זה קורה לו. ואתם רואים את זה על קשישים, אם אתם מכירים אותם לאורך שנים. אלה יש סביבם אנשים ואלה יש פחות ופחות אנשים סביבם. זה פונקציה של זה. דיבורי סרק, לבזבז את הזמן שלי על דברים שאני לא יכולה לעשות שם כלום. לבזבז הרבה על צפייה במשחקי ספורט, או על קריאת עיתונים, או על בידור. אין רע בקצת בידור, אבל אם אני מבלה הרבה זמן בצורה כזאת, אז זה מביא לכך שלא לוקחים אותי ברצינות, מתייחסים אליי בסתמיות. זה מביא ברבות הזמן להיעדר ביטחון עצמי, לתדמית עצמית נמוכה. זה יכול להיות שאני יושב בישיבה, ועוד מישהו יושב בישיבה, ולי יהיה רעיון מבריק ונכון, והתעלמו ממני, והשני מדבר שטויות וירממו אותו. מה הקרמה שמביאה שלא ישימו לב לרעיון המבריק שלי, ויקחו ברצינות מישהו שמדבר שטויות? זה בדיוק זה, שהתעסקתי בסרק בעבר. או שלא קיימתי דברים שהבטחתי. לבנות מגדלים באוויר ואחר כך לא להקים אותם במציאות. זה גם פעולת סרק. להבטיח דברים שאין לי כוונה לקיים אותם, או לא לפעול אחר כך לקיים אותם. דיבור סרק. אז היו ארבעה שקשורים לדיבור. יש שלושה שקשורים בתודעה. חמדנות זה אחד מהם. לחמוד מה שיש לזולת. השני הוא רצון רע. לאחל רע למישהו. לשמוח לעד מישהו. הם מקבלים משהו טוב, אני לא שמחה. הם מקבלים משהו רע, אני שמחה. זה רעל נורא. והכי גרוע, מספר 10, זה השקפה לא נכונה. זה השקפה שלא מבינה מאיפה דברים באים. לא מבינה את הקרמה ואת הריקות של דברים. הריקות של דברים זה אומר שאין לדברים אופי להיות כך או אחרת מצד עצמם. הדברים הם ריקים, הדברים הם ניטרליים. הם כמו מסך ריק שעליו אני כל הזמן משליחה את הקרמה שלי. הקרמה שלי זאת כמה זרעים שולחים ומפשילים, ובכל רגע מפשילים 65 כאלה. הם כל הזמן מפשילים והם יוצרים את המציאות שלי. הקרמה הזאת יוצרת אצלי תמונות מנטליות, ואני כל הזמן משליחה אותם סביבי וגם על עצמי. וזה העולם שלי. המושג שלי של מה קורה, מי אני, מי האנשים שסביבי, זה כל הזמן השלכה שנכפית על ידי הקרמה שלי, שנקבעה על ידי איך הייתי בעבר, וכל זה מושלח על איזה מין מסך שמצד עצמו הוא ריק לחלוטין, הוא לא טוב ולא רע. האדם שצועק עליי הוא לא טוב ולא רע מצד עצמו. נגיד אני לא אוהב את הצעקות, ואני חושבת שהוא אדם רע או בלתי צודק. אז אם הוא היה מצד עצמו אדם לא צודק, או אדם לא נחמד, או אדם מטומטם, אז כל העולם היה חושב ככה, נכון? אבל בטח יש לו מישהו אחד שלא חושב ככה, אולי אמא שלו לא חושבת ככה. אז הוא לא מצד עצמו ככה. אנשים שונים, יש להם דעות שונות. אז הריקות אומרת שהדברים הם ריקים מלהיות כך או אחרת מצד עצמם. והם מופיעים בפניי עם תכונות מסוימות שנקבעות על ידי. הן נקבעות על ידי, אבל לא ברגע זה, אלא על ידי קרמה, וזו נקבעה על ידי מה שעשיתי בעבר. אז אם אני הייתי נחמדה לאנשים בעבר, אז הסיכוי הוא שאני אפגוש אנשים נחמדים סביבי. במידה שמופיעים אנשים לא נחמדים, אלו בדיוק אותם המקרים בעבר שאני הייתי לא נחמדה לאחרים, שאני חיפשתי לפגוע באחרים, או שאני צרחתי על אחרים, או תפלתי עליהם משמעות שווה וכך הלאה. הראייה הזאת אומרת שהדיוק הוא 100%, 100% מדויק. עכשיו, זאת השקפת עולם שאתם יכולים לבדוק אם אתם לוקחים את 10 הנדרים האלה, למשל שמניתי, ויוצרים לכם יומן, ומתחילים לעקוב אחרי איך אתם ביחס ל10 האלה. איך אני ביחס לדבר אמת, או להשאיר רושם מוטעה ומכוון. אם אתם עושים תקופה מסוימת מעקב כזה, ועושים אותו ברצינות, ואנחנו אומרים 6 פעמים ביום, ויש לנו הוראות מאוד מפורטות איך לעשות את זה, תנסו, תעשו ניסוי מדעי בינכם אל ובין עצמכם, אל תספרו לי, אל תספרו לאף אחד. תיקחו 30 שנה, זה לוקח זמן. הדרמה עובדת 100%, היא מושלמת, היא לא יכולה להכשיל, היא לא יכולה להיכשל, אבל היא עובדת לאט. ההפשלה הזאת לוקחת זמן. אתם צריכים לתת לעצמכם 30 שנה או שנה של שמירה על המים שלכם. ואחר כך כבר אתם תרצו לבוא ולחלק את זה, כי קורים דברים. אם אתם עושים את זה כמו שצריך, החיים שלכם ישתנו. אתם יכולים פשוט לבדוק את העקרונות האלה, באופן מדעי, בינכם לבין עצמכם. קשה לחיות עם השקפת העולם הזאת, אבל זאת היחידה שיכולה לשחרר מסבל. כי אז אנחנו לוקחים 100% אחריות על כל מה שקורה בחיים שלי, וזה לא קל. לקחת אחריות מלאה על כל מה שקורה לי, זה לא קל. זה דרך חיים מאוד אצילית, זה דרך חיים שאני עכשיו לא יכולה יותר להשים אף אחד בכלום. אני לא יכולה להתלונן יותר על אף אחד. אני לא יכולה להתלונן על הממשלה, על השכנה, על הזיהום אוויר, אני לא יכולה להתלונן על כלום. כי הכל בא ממני. הכל בא מקרמות שאני השתתלתי בעבר. אז מה אני עכשיו עושה עם כל הזיק שמופיע בחיים שלי? כל מה שבא בחיים שלי הופך לטיצ'ינג. עכשיו אומרת, אני חיה בסביבה מזוהמת. מה הקרמה שמביאה סביבה מזוהמת? עכשיו אני צריכה ללכת וללמוד. יש לנו קורלציות, יש לנו רשימות שנתנו ישויות מוארות. אתם יודעים מאיפה באה הזו המה הסביבתית? מהתנהגות מינית בלתי הולמת. לא הייתם מנחשים את זה, נכון? מי קבע מה עולה מה לא? זאת שאלה מאוד מעניינת. אין איזה ממשלה בודיסטית שאומרת ככה עשה, כך לא עשה. אם את פוגשת את התוצאה, סימן שמה שעשית היה בלתי הולם. המעשה הוא טוב ורע, לפי כמה סבל הוא יביא לך. לך. וזה מדע שלם, ואני מזמינה אותך לחקור אותו. אנחנו מדברים על גלגולים שונים, אנחנו מדברים על גיהנום, אנחנו מדברים על גן עדן. יש פסוקים נורא יפים בסוטרות על הגן עדן, אני אקריא לכם אחד. שפע רב של פרחים ביפית לפרחתם, ארמונות של זהב מריבים ביופיים, אין מקום בו תמצא את יוצרם שאיננו, שכן מופיעים הם בכוחו של מושג. וכך כל העולם, אך ורק בכוחם של תווית ומושג. תווית ומושג. הרצפה הזאת היא עכשיו תומכת בי, בגלל שלי יש עכשיו תווית או תמונה מנטלית, שאני משליחה שיש לי תמיכה ואני לא נופלת. זו נקבעה על ידי המעשים שלי בעבר. כרגע אין לי בכלל חופש להחליט שהרצפה הזאת היא לא רצפה בשבילי. אין לי חופש בזה, אני לא יכולה להחליט שאני עכשיו עוברת דרך זה. באותה מידה, אם אני אעשה את הקרמות הנכונות ואלמד מה מייצר גן עדן, יקפה עליי לראות את עצמי בגן עדן. זה מה שייצור את הגן עדן שלי. זאת תהיה מציאות בשבילי בדיוק כמו שזה מציאות בשבילי. לגמרי. כי קרמה היא מדויקת ב-100%, והתוצאות שלהם הולכות 100%. ואם אני עכשיו לא בגן עדן, אם אין לי חוויה עכשיו של גן עדן, זה רק אינדיקציה שעוד לא למדתי איך לעשות קרמה של גן עדן. ההפך גם נכון, יש את הפסוק האח שלו, זה עכשיו על הגיהנום, הצד השני. דרך אגב, התיאורים של הגיהנום בבודיזם מאוד מתאימים למה שיש בדתות אחרות. מי הוא זה שיצק בסיס פלדה מלועטת בתחתית גיהנום? מה מקורה של האש העזה אשר שם תלחך? גם אלו וגם דומיהם, כך לימד זה רב הסגולות, הישות הנאורה, הלא הם כולם הפירות של מחשבת אבון. הפירות של מחשבת אבון, בדיוק כמו שהקוצים והדרדרים, כשמי שנמצא בסביבה כזאת, באו מדיבור של כללות וצעקות ודיבור גס בעבר, הבסיס פלדה המלוהקת שיש בתחתית גיהנום, ביצורים המסכנים רצים שם וכל זמן הרגליים שהן משרפות, אבל הם לא יכולים למות, זה נוצר על ידי ההבנות שלהם, על ידי החטאים שלהם, על ידי שהם עשו את הדברים בעשרה שמניתי לכם, אבל בצורה כבדה. אנחנו יוצרים את כל עולמנו, כל מגוון העולמות מוצאם מן הקרמה, זה מה שאומרת רבי נחמן קושה. זה לא קל, זה טוטלי כזה. זאת ראיית עולם שאומרת, אם אני חולה עכשיו, מה אני צריכה לעשות? אם אני חולה, זאת אומרת, אני חווה פגיעה בבריאות שלי. אם ההשקפה הזאת נכונה, אז מאיפה זה יכול לבוא? מזה שאני פגעתי באחרים בעבר, אני לא קיבלתי חיים בעבר. אז אם ככה, מה אני אעשה? אני אלך לרופא בקופת חולים, אני אלך לרופא המדקר, או אני אלך לרופא הטבעוני, או אני אלך לקבל מסאז', מה אני אעשה? אני אלך לעזור לאחרים. אפשר גם במקביל ללכת לרופא. האם הטיפול יצליח או לא? לפעמים אתם הולכים לרופא והוא עוזר לכם, ולפעמים אתם הולכים לרופא והוא לא מצליח לעזור לכם, נכון? באים שני אנשים עם אותה מחלה, אחד נעזר והשני לא נעזר. מה מבדיל? הקרמה. אני אלך לרופא והוא ייתן לי את הטיפול שלו, והטיפול יצליח או לא, לפי אם יש לי עכשיו קרמה להיעזר או לא. אז הרופא, זה איך שהקרמה מפשילה, זה לא למה זה מפשיל. הרופא זה איך שזה מפשיל, אם הגיע הזמן לא להפשיל, ואם לא הגיע הזמן להפשיל, אז זה לא משנה כמה כסף יש לי בכיס, אף מומחה לא יעזור לי. אתם מכירים אנשים שיש להם את כל הכסף, הגישה לכל הרופאים המומחים, והם בכל זאת מתים מסרטן קשה או משהו כזה. לפי הקרמה. מה שעשיתי בעבר. לפעמים מאוחר. תתחילו עכשיו. אל תחכו שזה יהיה מאוחר. תתחילו עכשיו. תתחילו לטפל באנשים עכשיו ותראו. אנשים שמתרגלים רציניים הם בריאים. הם קורנים עושר. ככל שאתם מתקדמים יותר אתם תתחילו לפגוש אותם יותר. כיף להיות איתם. כי הם מקרינים, הם שמחים, הם מאושרים, הם בריאים. לא במקרה. הם לא התחילו כך, הם התחילו בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. אבל הם למדו את הדברים האלה והם התחילו ליישם אותם. זה הקטע הקשה כמובן. הם התחילו ליישם אותם בשטח. ואז אתם רואים תוצאות. אז הם יכולים גם ללמד אותנו. כי הם עשו את הדרך. אז זאת ההשקפה השלישית.
נעשה כעת מדיטציה קצרה.
אז שפו לכם בתנוחה נוחה שתוכלו להישאר בה ולא לזוז. תצמו את עיניכם והתמקדו בנשימה. עשו לספור 10 נשימות. וכעת שוב הביאו לפניכם את אותה דמות שהייתה במדיטציה הקודמת. וזה יכול להיות אתם, אותו אדם שאתם מכירים היטב, ושאתם מכירים את הנגע ברוחם, את הרגשות הקשים שהם מתמודדים איתם, ושאוכרים את שלוות רוחם וממררים את ליבם וגורמים להם הרבה כאב בחייהם. אז ראו אותם ברור לפניכם, אתם שם אבל הם לא רואים אתכם. ואם אתם עושים את המדיטציה על עצמכם, אז זה עצמכם בעתיד, אולי מחר. אז אתם היום יושבים מול עצמכם מחר. וכעת שאלו את עצמכם את השאלה, איך זה שאדם כזה מופיע בחיים שלכם? מה יכולה להיות הסיבה שאתם פוגשים אדם כזה שהוא מלא ברגשות שליליים או ברגש שלילי מסוים שמאחיר את רוחם וגורם להם סבל? או שאולי אתם סובלים בצורה כזאת? מאיפה זה יכול היה לבוא? אתם פוגשים מישהו למשל כעסן, מאיפה זה יכול היה לבוא? ואתם חושבים על מישהו שהוא מלא שנאה, מאיפה זה יכול היה לבוא? אל החיים שלכם. למה אתם פוגשים את האדם הזה? או למה אתם כאלה? אתם יכולים לזכור את שלוש השקפות העולם שמנינו. זה יכול היה להיות משהו מקרי, במקרה, הזדמנתם על יד אדם כזה. יכול להיות שאיזה כוח עליון יפגיש אתכם עם האדם הזה. יכול להיות שיש סיבה, ושאיכשהו היא קשורה בכם. כי אתם אלה שפוגשים אותם. אתם פוגשים אותם בחיים שלכם. ואם כך, מה יכולה להיות הסיבה? והמקום לחפש אותה כמובן הוא אצלכם. אז נסו להתבונן קצת פנימה. אם אתם מרגישים התנגדות לעשות את זה, ויכול להיות שתעלה התנגדות לעשות את זה, יזכרו בחמלה שאיתה סיימתם את המדיטציה הקודמת, שבה אתם מחפשים לעזור לאדם הזה. ותנו לחמלה הזאת להמריץ אתכם להתבונן עוד יותר עמוק. השתמשו ברצון שלכם לעזור להם כדי לדרבן אתכם להתבונן פנימה. אם יש בהם תוקפנות, איך זה שהתוקפנות הזאת מופיעה בחיים שלכם? אם יש בהם קנאה, איך זה שהקנאה הזו מופיעה בחיים שלכם? מה שזה לא יהיה. חשבו על הריקות שלהם. חשבו על כך שהם ניטרלים. הם לא בעלי רגשות שליליים מצד עצמם. אין להם תכונה להיות כך או אחרת מצד עצמם. אתם משליחים אותם כאלה. כל פרט ופרט בהם בא מכם. זאת הריקות שלהם. הם ריקים מלהיות כך או אחרת מצד עצמם, באופן שהוא בלתי תלוי בהשלכה שלכם. אם זה נכון, אז למה זה שאתם משליחים אותם עם הסבל המסוים הזה? ואם זה נכון, שאתם משליחים אותם עם כל פרט ופרט בהם, כולל הרגשות שוחרים את שלוות רוחם הם, מה זה שאתם יכולים לעשות כדי להקל עליהם? איך אתם יכולים לעזור להם? אתם יכולים לפקוח את העיניים. ואני רוצה להציע שתחזרו על המדיטציה הזאת בבית, וכשאתם עושים אותה, תנו לכם לה להוליך אתכם. תנו לכם לה ולאהבה כלפי אותם אנשים שאתם מביאים במדיטציה להוליך אתכם פנימה אליכם. כי לכם לה יש כוח עצום. בואו נסיים במנדלה. אנחנו מתחילים ומסיימים ככה את השיעורים, וזה להזכיר לעצמנו מאיפה באו הדברים. הטיצ'ינגס באו מישויות נאורות ושושלות שהעבירו אותם אלינו, ואנחנו מעלים הכרת תודה בליבנו ושולחים אותה למורים שהעבירו לנו את הטיצ'ינג. ארץ פסומה בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא ידויה, ופנינים של כל חסד הם לעתה, בליבי ירחנה ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה. בלבי ירחנה ולך נישנה, כגן של עדנת הערה. פמיתנו בך לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהו. אידם גורו רתנה מנדלה כאן נריאת היה.